טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים ערב יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, וכדאי לעסוק אולי קצת בפתיחה לוידוי של יום הכיפורים, הוידוי הגדול שאנחנו אומרים אותו לפי א' ב', אשמנו, בגדנו וכו'. אז בפתיחה לוידוי הזה אנחנו אומרים שניים שלושה משפטים שכדאי לשים לב בעצם מה אנחנו אומרים. אז אם תוכלו לפתוח אצלכם בספר באורות התשובה של הוצאת אור עציון, בעמוד קמ"ה, בסדר? זה פרק ה' כוכבית. הפרק הזה נקרא יסודי התשובה. בסדר? אנחנו עסוקים בשיעור הזה בעיקרי התשובה, אז הנה עוד יסודות של תשובה שקשורים ליום המיוחד הזה שנקרא יום הכיפורים. בפתיחת וידוי יום הכיפורים המסודר על פי א' ב' דה על ח' שחטאנו לפניך באונס, ברצון וכו', אנו אומרים בתור הקדמה את הפתיחה הבאה: אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך או ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אם כן, שלושה חלקים. ובכן, אחרי שאמרנו את שלושת אלה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתסלח לנו כל חטאותינו ופשענו וכו'. עכשיו, כבר שאנחנו מתבוננים בשלושת המשפטים האלה, יש כאן בעצם שלושה ממדים שמיוחסים לריבונו של עולם. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. ואנחנו לא יודעים. דבר שני, אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. ואנחנו לא. דבר שלישי, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. ורק אחרי שלושת, הייתי אומר, ההכרזות שלנו על כך שאנחנו לא שייכים לשלושת הבחינות הללו, רק אחר כך אפשר להגיע לוידוי, על חטא שחטאנו לפניך באונס, ברצון וכו'. ובכן, יהי רצון לפניך השם אלוהינו ולאבותינו, שתסלח לנו כל חטאותינו וכל הפירוט הארוך. זאת אומרת, הפתיחה הזאת שאתה יודע רזי עולם וכו', היא כנראה מאוד הכרחית לפני שאנחנו נכנסים לוידוי. מה יש בשלושת המשפטים האלה? החלק הראשון, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. השני, אתה חופס כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. החלק השלישי, אין דבר נעלם ממך וממך ונסתר מנגד עיניך. מה בעצם יש בשלושת המשפטים האלה שחייבים להופיע כהקדמה לוידוי? זאת אומרת, אפילו הייתי אומר יותר ברור, אם אנחנו מתוודים ללא הקדמה הזאת, אז כנראה יש בעיה בוידוי. מה הבעיה? אומר הרב, וצריכים ולכאורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. הרי לכאורה המשפטים האלה הם שייכים בכלל לכל המבט שלנו על מציאות השם בעולם. אז למה דווקא כפתיחה לוידוי קבעו לנו חכמים את המשפטים האלה? וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. אומר הרב דברים פשוטים, ישרים וחשובים ביותר. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה הלא הם שלושה, הרי אנחנו יודעים שיש שלושה עיקרי תשובה, והם האחד החרטה על העבר. קודם כל אדם צריך להכיר בקלקול שלו ובהשפעות של הקלקול הזה ומילא להתחרט על זה. ב' והשני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה. כלומר, לא רק החרטה על העבר אלא בהווה הוא צריך לסדר את המחשבות ולסדר את הרצון שהוא מסכים ברצונו וחושב במחשבתו לא לחטוא יותר בחטאים האלה, עזיבת החטא. והשלישי בעתיד, הקבלה לאבא שלא לשוב עוד לכסלה, כלומר לקבל על עצמו שבעתיד הוא לא יעשה את המעשים האלה. אז אם כן, חרטה על העבר מצד המעשים המקולקלים שנעשו, ב' עזיבת החטא בהווה מצד המחשבה והרצון לא להיות שייך לזה יותר, וג' בעתיד, הקבלה על העתיד שלא לעשות בפועל את המעשים המקולקלים האלה בהמשך הדרך. עכשיו, לכאורה הדבר פשוט, חרטה על העבר, עזיבה בהווה וקבלה לעתיד, לכאורה דברים פשוטים. אומר הרב, נו, אז למה... כן. אז תכף נדבר על זה. הנה, מה ההבדל באמת בין שלושתם? זה בדיוק הנקודה. הנה, אתה... אז תכף נראה, זה בדיוק הנקודה, תכף נראה. ההווה הוא שנייה. כן, ההווה הוא לא זמן. כן. אז תכף נדבר על זה, אז תכף נראה. לכן אני לא הייתי מדגיש כל כך את היחס בין עבר, הווה ולעתיד, כמו שהייתי אומר ככה, חרטה על המעשים המקולקלים בעבר, או חרטה על המעשים המקולקלים שהיו. ב', קבלה בלב ובמחשבה שאני לא רוצה להיות יותר שייך לזה. ג', באופן מעשי, פרקטי, ממשי, לא לעשות יותר את זה. לא מספיק רק לקבל בלב ובמחשבה, צריך בפועל גם לא לעשות את זה. מה זה אומר שלושת הממדים האלה? אומר הרב דברים חשובים מאוד. בואו נראה. וכאשר אמנם לפי הנראה, שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת. עד שאנו מתפלים למה הוא צריכה התורה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדע לך, מצוות התשובה, לפי הדעה שמדובר על המצווה, שמצוות התשובה, המצווה הזאת לא נפלט ולא רחוקה, משמע שהייתי חושב שהיא כן נפלט והיא כן רחוקה. פלא אולי בלתי ניתן להשגה, ורחוקה ניתנת להשגה, אבל מכוח המאמץ. אז אומרת התורה, לא, המצווה הזאת היא לא בלתי ניתן להשגה, והיא גם לא דורשת הרבה מאמץ. אבל אם התורה אומרת שלא, הייתה לי הווה אמינה שכן. מה, אז לכאורה נראה ששלושת היסודות האלה של התשובה, אחרתה, עזיבה במחשבה ובלב, ובפועל לא לעשות יותר את המעשים המקולקלים. לכאורה זה נראה פשוט. שלושה דברים, כמו שהרב אומר מקודם, לפי הנראה, שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך. זה נוח. ובהם התשובה נגמרת. אז למה באמת צריך להגיד, אז למה התורה צריכה להגיד, המצווה הזאת לא נפלט ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר התורה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, דבר שהוא בשמיים בלתי ניתן להשגה, בחינת פלא, לא נפלטי, ודבר שהוא מעבר לים הוא ניתן להשגה, אבל הוא דורש מאמץ, לא רחוקה היא, וכו'. אז ומדוע הוא צריכה, ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר התורה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמונים לפרשה זו על מצוות התשובה בייחוד. אומר הרב, שאף על פי שכלפי חוץ נראה לנו, ששלושת היסודות הללו של התשובה, חרטה, עזיבה, קבלה, הם לכאורה פשוטים, הם בכלל לא פשוטים, הם מסובכים מאוד. אני אומר גם משפט כהקדמה, עד כדי כך שהאדם מצד עצמו לבדו לא יכול באמת להתחרט. האדם מצד עצמו לבדו לא יכול באמת לעזוב את החטא במחשבה וברצון ובלב. האדם מצד עצמו לבדו לא יכול לקבל עליו את המעשים מכאן ולהבא. למה לא? מה כל כך קשה, מה כל כך בעיה? אומר הרב, אבל כשנעמיק בדברים נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שאינה דורשת מאיתנו כי עם שלושת העיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד, כמו שהוא כותב בהקדמתו לאורות התשובה. לולא חסדי השם שהקל אותה לפנינו, תכף נראה איך הוא הקל לפנינו אותה, עד שעל ידי הקולה הזאת של חסד עליון, נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובינו לעשותה. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסייע לנו בכל אלה, אז באמת אי אפשר היה לכאורה להיות שייך בכלל לתשובה. אומר הרב, ונבאר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במילואם, אחרתה, העזיבה, הקבלה, עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. ולכן אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אין לנו סיכוי לעבור בכלל את המהלך הזה בצורה נכונה, ולכן אם לא נגיד את הפתיחה של אתה יודע וכו', אז בעצם גם כשנגיד עוד מעט על חטא שחטאנו באונס וברצון, אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו אומרים. מה זה אומר? דבר ראשון, עיקרון ראשון, חרטה. והנה החרטה לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא. אחרי שהאדם שם על ליבו את רוע דרכו, וכי רב ומר עוזבו את השם. נו, אז לכאורה אני מתחרט על מה שעשיתי. אומר הרב, רגע, רגע, רגע. אבל כאשר נתבונן שהחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה וכל כך חודרת, לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור, וההפסד שהחטא כולל, בואו רגע ניתן דוגמה לזה. חז"ל אמרו במשנה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת וכו'. מסביר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים, שאת המילים דע מה למעלה ממך צריך לפסק אחרת. דע, נקודותיים, מה למעלה, מה שלמעלה בעולמות עליונים, ממך. זאת אומרת, כשאדם עושה מעשה, יש למעשה הזה השלכות מרחיקות לכת. לא רק בעולם שלנו, גם בעולם עליון. למשל, דוגמה רק כדי לסבר את האוזן, בסדר? אדם זורק אבן למים. אז במפגש בין אבן למים יש איזה נקודה. מה קורה אחרי הנקודה הזאת? גלים, 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 גלים. אתה עומד שתי דקות, אתה רואה איך זה מתפשט, פשט. אדם עושה מעשה שלילי. אני אקרא חטא, אני אקרא עבירה. מי יודע איזה גלים יש לזה? איזה השלכות? גם בעולם שלנו פה. גם בעולם העליון למעלה. דרך אגב, גם לצד החיובי. אדם עושה מעשה מצווה, מעשה חיובי. איזה גלים חיובים יש לזה? אבל כרגע אנחנו מדברים על הוידוי, על הקלקולים שלנו. אז כשאדם אמור להתחרט על חטא שחטאנו לפניך באונס, במקרה הטוב אני יודע להגיד אולי מה חטאתי. ואולי אני מכיר איזה כמה השלכות קרובות של החטא הזה. אבל האם אני יכול בכלל להקיף את ההשלכות הרחבות, את ההשלכות העמוקות בעולם שלנו, בעולמות עליונים? ניקח אולי דוגמה ממקום אחר. יש גדר שנקרא בהלכה חילול השם. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם חילול השם יכול לחלל את השם רק אדם גדול ומפורסם בחסידות? יש מי שרצה לדייק ככה ברמב״ם. או חילול השם זה כל אדם לפי מדרגתו. בסדר? עכשיו בוא ניקח דוגמה פשוטה. נגיד אדם שיש לו השפעה. אנשים מכירים אותו, אנשים מכבדים אותו, אנשים מקבלים ממנו וכו'. הוא פשוט עשה דבר קטן. הוא עבר ברמזור באור אדום. נגיד אפילו כהולך רגל. בטח לא במכונית. יפה. עכשיו אין לו מושג בכלל. מי מסתכל עליו, מי רואה אותו, איזה השפעה יש למי שראה אותו. טוב, אם הוא אומר לבית חולים, זה עניין אחר. אבל אם זה מצב סטנדרטי, אז באופן עקרוני זה לא בסדר, אלא אם כן באמת יש משהו יוצא דופן. הרבה פעמים אנחנו עושים מעשים, ואין לנו שום השגה בכלל. איזה רשמים, איזה גלים זה יוצר. אז כשאני מתחרט על החטאים בעבר, אני יכול להתחרט על כל מה שהחטא הזה קלקל, על כל ההשלכות שלו? אין לי ידיעה אפילו מה הוא קלקל. אז אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו להתחרט, אז אנחנו לא יכולים להתחרט לבד. בואו נקרא רגע זה שוב. והנה החרטה לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא. למה? אחרי שהאדם שם על ליבו את רוע דרכו, וחיריו אמר, עוזבו את השם. אבל זה לא נכון. ככה זה נראה לכאורה. אבל מצד האמת, כאשר נתבונן שחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, וכל כך חודרת לפי העומק של הגריעות, מי יודע איזה גירעון, איזה גירעונות זה פגע בעולם, גרע מן העולם, החסיר בעולם של הכיור, של ההפסד, מי יודע איזה השלכות של כיור, איזה השלכות של הפסדים, שהחטא כולל, אז היות וכל כך חודרת לפי העומק של הגריעות, של הכיור וההפסד, שהחטא כולל, ככה זה אמור להיות, ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, וחיי כל חי נחתכים במאמרו, בכוח קדושת תורה, התורה והמצווה וכו', מדלק טיפה, ואם כן העובר וממרה את פי השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית הדר כל עולמים. גם הרשמים שנוצרים בעולם הזה, וגם רשמים שנוצרים בעולם עליון. מי יודע, רק אולי כדי לסמר את האוזן קצת, בסדר? אז בספרים של בדורות הקדומים, אז הזכירו את משל האורלוגין, השעון שהוא גלגלים על גלגלים. טוב, בדור שלנו לא, לא, זה לא כך קיים, אבל פה ניקח לדוגמת משל האופניים. איך אדם בעצם מתקדם כשהוא יושב על האופניים? קודם כל, הרגליים שלו מדפשות את הפדל, מסובבות את הפדלים. והפדלים האלה מסובבים את השרשרת. והשרשרת הזאת מסובבת את הגלגלים. והגלגלים האלה מקדמים את השלדה, ועל השלדה יושב האדם. עכשיו, מי שמסתכל על זה בתחילת הדרך, הוא לא רואה מה הקשר בין זה שאני מתקדם, לבין זה שהרגליים מסובבות את הפדל. אין קשר. אבל זה לא נכון. יש קשר. כמשל, דה, מה למעלה? אם אפשר להוסיף, ולמטה, ממך. אז אם מדובר בקלקולים, אז מי יכול להשיג את עומק הקלקול? את היקף הקלקול ברוחבו, ואת עומק הקלקול בהשפעתו ובאיכותו. ואם כן, העובר הוא ממרה את פי השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית את הדר כל עולמים. הוא מאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא. ובאמת הייתה ראויה להיות עוקרת את רושמו, את רישומו של החטא מן המציאות, אבל האדם לא יכול להשיג, אין לו בכלל יכולת להשיג עד לאן החטא הזה פגע, איזה הפסדים הוא פעל במציאות. אבל הלא הנסתרות להשם אלוהינו, מה זה המשפט הראשון שאנחנו אומרים? אתה יודע רזי עולם ואת הלאומות סתרי כל חי, רק אתה, הקדוש ברוך הוא, יודע את הרז, את הסוד, את הנעלם, את הנסתר, עד לאן פגע החטא, עד לאן אנחנו צריכים להתחרט. אז לפני שאנחנו מתחילים להביע את החרטה, על חטא שחטאנו לפניך באונס, ברצון, לפני שאנחנו אומרים את כל זה, אנחנו קודם כל אומרים, ריבונו שלנו, אנחנו יודעים שחרטה שאנחנו הולכים עכשיו להתחרט בווידוי הזה, היא מאוד חלקית. ואם אתה לא תשלים, אם אפשר לומר, את החרטה שלנו, תצטרף לחרטה שלנו, תשלים את כל החרטה שאנחנו לא יודעים בכלל אפילו על מה להתחרט, ובאיזה גובה וגודל ורוחב ועומק להתחרט, אם אתה לא תשלים את החרטה הזאת, זה, איך החבר'ה אומרים? זה בכאילו, כי זה לא אמיתי. אז החלק הראשון, אתה יודע רזי העולם ואת הלומות סתרי כל חי, כבר נקרא, אומר הרב, מכוון לעומק החרטה שאדם צריך להביע, אבל אין לו יכולת להביע את עומק החרטה, ולכן, לפני שהוא מתחרט בגבולות הגזרה שהוא מסוגל להתחרט, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה הקדוש ברוך הוא, תצטרף אליי לחרטה הזאת. כי אתה יודע את עומק החרטה שנדרשת ממני. כי אתה יודע רזי עולם, עד לאן זה פגע, עד לאן זה יפסיד, וכו', ותעלומות סתרי כל חי. נקרא שוב אצלנו, אבל הלא הנסתרות להשם אלוהינו. ומי יוכל לדעת מבלדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא. אז קודם כל, עיקר התשובה הראשון שנראה כל כך פשוט, החרטה, הוא בכלל לא פשוט. החרטה היא בכלל לא פשוטה. ולכן אנחנו חייבים, לפני שאנחנו מתחרטים בגבולות הגזרה שאנחנו מסוגלים להתחרט, ביכולת הקיבולת שלנו, לצרף אלינו לחרטה הזאת את הקדוש ברוך הוא, שיגמור עלינו את החרטה. השם גומר עליי. אני מתחרט מה שאני יודע, ואתה הקדוש ברוך הוא תשלים את החרטה על מה שאני לא יודע. זה ממד ראשון. וזה בא לידי ביטוי, רק שנייה ברשותך, וזה בא לידי ביטוי, אתה יודע רזי עולם ותלומות סתרי כל חי. עד לכאן לגבי החרטה על המעשים העבריים המקולקלים. עכשיו לגבי הקבלה בלב ובמחשבה. אמרנו, לעזוב את החטא במחשבה הוא בלב, הוא ברצון. אומר הרב, גם העזיבה הזאת, מי אומר שאני אדם באמת עוזב? ונבוא אתה לבאר את העזיבה שהיא הולכת על ההווה להסיר לגמרי את רצונו מהחטא. המילה לגמרי היא המילה החשובה פה. מכישורו עמו, מנטייתו ותשוקתו. אומר הרב, הנה אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא, עזיבה מוחלטה. אבל בכי האדם יודע האם הוא באמת עוקר את הרצון שלו מהחטא, את המחשבה שלו מהחטא, הוא עוזב באמת עד הסוף. אני ממש מתנצל על הדוגמה, אבל חד ושלום שלא נתמודד עם ניסיונות. זה כמו חד ושלום אדם שיש לו גידול ממאיר. והרופא מנסה להוציא את הגידול הזה. אז הרופא הוציא עד לאן שהוא ראה. ופתאום אחרי כמה זמן מגלים שיש גרורה. שלא נדע. להבדיל. אז אנחנו יודעים להגיד שהוצאנו את הכל? זה כמו אדם, ניקח דוגמה יותר פשוטה. אדם הולך למקווה. חוזר מהמקווה, הוא בהי, בטהרה. טוב, הוא ניתר, ברוך השם, יופי. אבל כשהוא יצטרך להתמודד עכשיו עם כל מיני מציאויות שהתרגשו עליו, יכול מאוד להיות שהטהרה שלו היא לא נגע עד הסוף. היא לא עקרה עד הסוף. נשארו שם רשמים מקולקלים. הנה הראיה, שלא שומר על האוזניים, לא שומר על העיניים. אבל הרגע הוא יצא מהמקווה. נכון. אז גם ביחס לעזיבת החטא, בלב ובמחשבה, אין לנו יכולת להגיד שהם באמת היחודים שסילקנו את הכל. מי ערב לנו שעשינו את זה? הנה אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא עזיבה מוחלטה. אבל דעקה, שאין האדם יכול להבחין בעצמו ואל מה שהוא גנוז בסדר, ליבו, בסדר חדרי ליבו וחיליותיו. על כן לא יוכל לקיים בכל מילואה גם את התכונה של העזיבה אשר לצד ההווה, כמו שלא יכל למלא במילואה את החרטה. כי רק השם לבדו, אתה הוא החופש כל חדרי בטן. אתה יודע אם אני הגעתי עד החדרים היותר דקים, היותר קטנים, וסילקתי משם את כל הגרורות האלה, את כל הקלקולים האלה. הנפשיים, הרצוניים, המחשביים, הדמיוניים וכו'. אז אתה הוא החופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אני לא. אנחנו כבני אדם, אין לנו יכולת להגיע עד חדרי בטן ועד כליות ולב. לכן גם ביחס לעזיבה, במחשבה וברצון, אנחנו פה חייבים את הסיוע האלוהי. אז לפני שאנחנו מתוודים על החרטה, ולפני שאנחנו מתוודים על העזיבה, אנחנו צריכים קודם כל את הסיוע האלוקי. לכן, כנגד החרטה, אתה יודע רזי עולם ותלומות סתרי כל חי. כנגד העזיבה במחשבה וברצון, אתה חופץ כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. יפה. והדבר השלישי, הקבלה לעתיד על המעשים. לא נעשה יותר את המעשים האלה. אומר הרב, ומזה נבוא גם כן ליסוד האחרון, חותם התשובה, והיא הקבלה על אבא. אומר הרב, כל כך פשוט, אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים המעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו, היה יכול לקיים את יסוד הקבלה על אבא במילואו. אם אדם היה יודע איזה כוחות נפש, איזה עוצמות הוא יצטרך כדי להתמודד עם כל הניסיונות שיבואו עליו, אז אולי היה אומר, אני מקבל על עצמי בעתיד לא לעשות מעשים מקולקלים. אבל מישהו מאיתנו יודע איזה התמודדויות הוא יידרש להן? מה עוצמות כוחות החיים שהוא יצטרך כדי להתמודד עם ההתמודדויות האלה? אין לנו מושג. אולי רק כדי להגן את זה. באיזה רעיון של הרב עיר, שהרב עיר שאומר, כידוע מעיקר הדין, עדיף לא לנדור נדרים בכלל. עד כך שפסק השולחן ערוך ביורד דעה רש ג' שכל הנודר כאילו הקים במה והמקיימו כאילו הקריב אליה קורבן. עד כדי כך. לא, אל תהי רגיל בנדרים. לא לנדור. אומנם אומר השולחן ערוך בסוף, בהמשך, סליחה, בעת צרה מותר לנדור. אם הוא צריך לזרז את עצמו, מצווה לנדור. אבל גם בסוף הלכה האחרונה אומר, וכל זה עדיף שיעשה בלי נדר. אומר הרב הירש, למה? מה הבעיה בנדר? אומר הרב הירש בדרכו, הרי אותיות הקודש, לכל אות יש תוכן. אז אם יש פעלים, פי עין למד הפועל, שהאותיות חלקן זהות, אז יש איזה קשר פנימי. אומר הרב הירש, האותיות של המילה נדר נון דלת רש, קרובות לאותיות נטר, מלשון לנטר, לקפוץ, לקפוץ, נון תף רש, נון ורש משותפות, וקשורות לשורש נטר, מלשון נטירות, השמירה, קרל נטר. מה הקשר בין נדר, נטר בתף, ונטר שמר בתת? אומר הרב הירש נפלא. אדם שנודר נדר, מה בעצם הוא עושה? הוא כאילו מנטר לאיזו נקודה עתידית בזמן, והוא שומר בתוכו איזושהי מחויבות, הוא נותר איזושהי מחויבות בתוכו, שהוא יקיים בזמן עתידי. אומר הרב הירש, מאיפה אתה יודע שאתה תצליח בזמן העתידי שאין לך מושג מה יהיה שם, איזה כוחות יהיו לך ביחס לזה? מי אומר לך שאתה תוכל לקיים את הנדר? נדר, אדם שנודר, זה בעצם אדם שנותר בתוכו, ואת הנטירה הזאת הוא מנטר איתה לזמן שאין לו מושג בכלל אם הוא יוכל להתמודד עם התמודדויות שהביא הזמן עליו. לכן אומר, הנדרים הם מיותרים. טוב, יש גם ערך בנדר מבחינה אחרת. אז זה מה שכאן הרב כותב. היסוד האחרון, חותם התשובה, היא הקבלה לאבא. אם האדם היה יודע כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים המעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו, היה יכול לקיים את יסוד הקבלה לאבא במילואו. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומים הם ביחס למאורעות החיים העתידיים, אנחנו עיוורים, אין לנו מושג מה, 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 מה צופן העתיד, איזה סוגי מורכבויות של חיים, איזה התמודדויות, איזה כוחות נפש נצטרך לכל זה. אם כן, גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אין ביכולתו של אדם לקיים כהוגן. לכן מגיע המשפט השלישי, כי רק השם לבדו הוא אשר, אין דבר נעלם ממך. מה יקרה בעתיד, ועם איזה כוחות אין צריך להתמודד עם זה. ואין נסתר מנגד עיניך. אם כן סיכום, וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של האדם, ואם כל זה קרה התורה אותנו אל התשובה, והיא לנו גם כן על קלותה שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שהקדוש ברוך הוא איתנו בשלושת יסודות התשובה האלה. כשאנחנו מתחרטים, הקדוש ברוך הוא משלים את החרטה שאנחנו לא יודעים עדיין צריכה להגיע. כשאנחנו מנסים לעקור במחשבה ובלב, מהמחשבה והלב את הקלקולים, הקדוש ברוך הוא איתנו עוקר גם את הגרורות האלה. וכשאנחנו רוצים, מקבלים עצמנו לעתיד, הקדוש ברוך הוא איתנו והוא יודע עם מה נתמודד, והוא נותן לו את הכוחות להתמודד עם זה. אז יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם וציירנו בתוך נפשנו להמית את הסיכום. על כן אנחנו מקדימים לפני הוידוי הגדול של א' ב', שהוא יסוד התשובה, המוציאה אותנו מאפלה לאור גדול, את המאמר הגדול הזה, הנסתר, הנושא את דבריו על שלושת יסודי התשובה ומסירות הדברים לדעת המקום ברוך הוא, אתה יודע רזי עולם ותלומות סתרי כל חי, נגד החרטה בשלמותה, אתה חופש כל חדרי בתם ובוחן כלות ולב, נגד עזיבת החטא בכל עומקה, אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך, לעומת הקבלה על לאבא. בכל אופני המאורעות המתרגשות לבוא על האדם, אנו מקבלים עלינו, בעזרת השם, להיות עומדים, אכן בכל הניסיונות ובכל חליפות המצבים, להיות עבדי השם באמת, לעשות את כל דברי התורה הזאת. אנחנו אם כן מחויבים, לפני הוידוי של יום הכיפורים, להגיד את שלושת המשפטים האלה, שהם בעצם, הייתי אומר, מצד אחד לא מסירים איתנו את האחריות להתחרט, לעזוב ולקבל, עבר ועתיד. אנחנו את שלנו צריכים לעשות, אבל מצד שני, השם גומר עליי, הקדוש ברוך הוא ישלים, את מה שלנו אין יכולת להשלים. גמר חתימה טובה, נזכה בעזרת השם, לעמוד בוידוי, באופן היותר שלם שלו. יישר כוח.